סימן שינת סבוב סעיף זין. אומר השולחן ערוך, מותר להניח ספר אחד מכאן וספר אחד מכאן וספר עליון על גביהם. אדם רוצה להגביה את הספר כדי שיוכל ללמוד בו. אומר השולחן ערוך, מותר לו להניח ספר אחד מכאן, ספר אחד מכאן ואת הספר העליון על גביהם כדי שיהיה מוגבה. ואין בזה חשש של עשיית אוהל. אף על פי שלמדנו בסעיפים הקודמים שאסור להניח מחיצות ועל גביהם להניח את הקרש של המיטה. כיוון שהוא בונה, כיוון שהוא מעמיד את המיטה כדרך עשיית אוהל, יש בזה איסור. אלא איך צריך לעשות? קודם כל להניח את הקרש העליון ומתחתיו את שני המחיצות שמהצדדים. בכל זאת, לגבי ספרים, אומר השולחן ערוך, מותר להניח ספר אחד מכאן, ספר אחד מכאן, ואת הספר העליון על גביהם? מה ההבדל? אומר הרמ"א, הואיל ואין צריך להעביר שתחתיהם. דהיינו, מתי נאמר הדין שאסור להעמיד כדרך עשיית אוהל? זה רק בדברים כאלו שהוא צריך את האוויר שתחתיהם, כגון מיטה. המיטה, אמנם עיקרה של המיטה נועד כדי להשתמש מעל גבי המיטה, אבל יש גם תשמיש מתחת המיטה, להניח שם את המנעלים. אז לכן, מכיוון שיש תשמיש גם מתחת המיטה, אז צריך להיזהר שלא להעמיד את המיטה כדרך עשיית אוהל, דהיינו קודם את המחיצות ועל גביהם את הגג, אלא שיעשה הפוך. קודם את הגג ואחר כך את המחיצות שבצדדים. זה הכל כאשר החלל נצרך לו. או, כמו הדוגמה שראינו בסעיף הקודם בסעיף ווב, אדם מסדר חביות, והוא צריך שיהיה חלל שם כדי שהחביות לא יתאפשו. אז השולחן ערוך אומר, אל תסדר קודם את החביות שבצדדים ומעליהם את החבית שמעליה, אלא קודם את החבית שמעליה ואחר כך את החביות שבצדדים. אבל בספרים שאין לו שום עניין בחלל שמתחת הספר העליון, אז לא נוצר כאן שום אוהל. באופן כזה, מותר גם להעמיד את הספרים כדרך. קודם את הספרים שבצדדים ואחר כך את הספר העליון. המשתבר מוסיף כאן נקודה שיש חשש של ביזיון ספרי הקודש בשעה שאדם מביא שני ספרים כדי להגביה את הספר העליון. לכן אומר המשתבר, על כוח מדובר כאן באופן שהספרים כבר היו שם. שאז אין חשש של ביזיון במה שהוא מניח את הספר העליון על גביהם, כיוון שהספרים היו כבר עומדים שם בכל מקרה. אבל להביא ספרים באופן מיוחד, כדי שישמשו לו כהגבהה לספר אחר, יש בזה משום ביזיון ספרי קודש, אם כי המשתבר מביא שיש כאלה שמקילים בכך, כיוון שהמטרה שלו היא ללמוד. נמשיך לסעיף הבא, לסעיף ח'. בסעיף ח' נלמד בעזרת השם, שהאיסור בעשיית אוהל, אפילו באוהל קבע, הוא רק כאשר יש בגגו שיעור של טפח. אם אין בגגו שיעור של טפח, אוהל שאין בגגו שיעור של טפח, אפילו אם הוא אוהל קבע, אין בו איסור דאורייתא אלא רק מדרבנן, ויש בראשונים שאפילו איסור מדרבנן אין בזה. נקרא את דברי השולחן ערוך. כל אוהל משופע, אפילו אוהל קבע, אפילו אוהל קבע, כל אוהל משופע, המשתבר אומר שלאו דווקא משופע, אפילו אם הגג שלו בצורה ישרה. השולחן ערוך נקט משופע משום הסיפה. כל אוהל משופע שאין בגגו טפח, הדין הוא שלא חייבים עליו מדאורייתא משום עשיית אוהל, ולפי שיטת רש"י והראש יש צד שאפילו מדרבנן אין בו איסור. ולא בפחות מג' סמוך לגגו רוחב טפח, דהיינו, אם אין בגגו ממש רוחב טפח, אבל תוך ג' סמוך לגגו יש רוחב טפח, זה גם נחשב כמו שיש בגגו טפח, ויש בזה איסור של אוהל. הרי זה אוהל הרי, דהיינו, אם אין בגגו רוחב טפח, אף על פי שמדובר באוהל קבע, הוא מוגדר כאוהל הרי שהאיסור שבו, שהאיסור שבעשייתו הוא רק מדרבנן. הרי זה אוהל הרי, ועושה אותו לכתחילה בשבת, פטור. המשתבר מביא, ואין במוגן אברום שכל זה הוא דעת הריף והרמב״ם, אבל דעת רש"י והראש, כיוון שאין בגגות טפח, לא יחושב אוהל כלל, ומותר לכתחילה לעשות אותו. והשולחן ערוך סתם כדעת הריף והרמב״ם, שאם אין בגגות טפח, יש בזה איסור מדרבנן. אם כי הפרי מגודים מצדד גם רשי והראש מועידו לדעת הרמב״ם בזה, שמה? שאוהל קבע שאין בגגות טפח אסור על קולפונים מדרבונון, כיוון שעשהו לקבע שהתקיים כמה ימים. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ת', משמרת שתולים אותה לתת בשמרים לסננם. משמרת שעומדת על גבי כלי, והיא משמשת כדי להניח בשמרים לסנן אותם, ומותחים פיה לכל צד על גבי הכלי. חושו בסיעת אוהל ואסור לנטותה על גבי הכלי. המשתבור מביא כאן, שלתלות משמרת כשהיא שטוחה על איזה יתד, בלי כלי תחתיה, אין בזה איסור. דיינו, עשיית הגג בלבד, ללא מחיצות תחתיה, אין איסור של אוהל בפריסת המשמרת, אלא אם כן הוא פורס את המשמרת על גבי כלי.